בשעה טובה ושמחה אנחנו הגענו לאברהם אבינו, אבל אנחנו יודעים שלפני שאנחנו ככה מדברים על תוכן הפרשה, קודם כל שבת. ומקובלנו מקדוש השם מכובד אריזו לקדוש שהשבת לא מתחילים לקבל אותה ביום שישי אחר הצהריים, הקבלת שבת מתחילה כבר ברביעי בבוקר, שאמרנו אתמול בשמחה היום יום רביעי בשבת, וכיוונו להמשיך לנוספת נפש מהשבת הבאה לטובה, והיום כרגיל ביום חמישי עם חיוך מיוחד, שאמרנו היום יום חמישי בשבת, וכיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת הבאה לטובה, ומחר בבוקר שנגיד יום השישי בשבת, נזכה להמשיך לנוספת נשמה מהשבת הבאה לטובה, ואז שנגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בשבת אחר בשישי אחר אתה מזכה להמשיך עלינו לקבל נשמה יתרה, שזה עניין לא פשוט, עניין שלפחות מצריך איזשהו ניגון התכוננות שנאמר ידידדה יא 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 יא
Ay 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 ay
השם, השיעור מוקדש לזכותו של נטע ישראל בן רועי צבי, השם יזכהו וחייהו, שנכנס בבריתו של אברהם אבינו היום לפני מספר שעות. זכות הלימוד תעמוד לו, בעזרת השם. ספר בראשית ניתן לחלק לשני חלקים. החלק הראשון כולל את כל יסודות האנושות, החל מבריאתה ועד לבריאתה המחודשת כתוצאה מהמבול. החלק הזה כולל כמובן את פרשיות בראשית ונוח. החלק השני של חומש בראשית הוא לא עוסק בתולדות האנושות, כי אם בתולדות עם ישראל, או שמה בתולדות האמונה. בכל מקרה, החלק הזה מתחיל מהפרשה שלנו לך לך ועד בסוף הספר, או שמה עד בסוף האנושות. הכלל המנחה אותנו בסיפורי האבות, מה שמובא בתנחומה והרמב"ן מאמץ בשמחה, מעשה אבות, סימן לבנים. והפעם אני לא רוצה להתמקד בסיפור נקודתי מסיפורי האבות, אלא להתבונן מתוך מבט על, מלמעלה. אברהם הוא המהפכן הגדול ביותר בתולדות האנושות, ששינה את פניה לנצח, אף אחד לא חולק על זה, נכון? הוא מגדיר ומאפיין מחדש את המושג מה זה להיות דתי, מה זה עבודת השם, עבודת האל. ועד היום בתפילה אנחנו מבססים את הקשר שלנו, קשר לבורא, בהסתמך על יחסיו האינטימיים של הקדוש ברוך הוא עם אבותינו. ובפרט הקשר לאברהם. בכך חותמים אומרים חז"ל, כן? מגן אברהם, נכון? ואנחנו עוסקים כאן אנחנו חז"ל גם בכך חותמים, לא סתם, כאילו אתה העיקר. אנחנו עוסקים כאן בדמות ראשית שנוגעת בנקודת הראשית. לכן דווקא באמצעות העיון בדמותו של אברהם ממבט כולל, נוכל לגעת ולעסוק בנקודות יסוד שהן מאוד משמעותיות, כי זה נקודות יסוד שנוגעות לבסיס שלנו, להנחות היסוד שלנו. הגדרות הבסיס ביחד לעבודת השם, ביחס לחברה, ביחס למשפחה, כי אברהם הוא לא רק מהפכן. אולי הוא גם, או שמה בעיקר, אברהם הוא צייטן. ובדרך כלל מי שמהפכן הוא לא צייטן, ומי שצייטן הוא לא מהפכן. אז מה היה אברהם? מהפכן או צייטן? עכשיו, הצייטנות שלו מאוד בולטת, גם כשהוא לא מזדהה עם תוכן הצו. מאיפה זה נובע? למה? ופה אני רוצה שנתחיל, כדי להבין ולפנח את זה, שנתחיל לעסוק בשאלה שהרבה מהפרשנים עוסקים בה, במיוחד בפרשת לך לך, וזה שאלת המבוא החסר, ואני אסביר. מה אנחנו יודעים על דמותו של אברהם אבינו, לפני שנאמר לו, לך לך, מה אנחנו יודעים עליו? מה לא שומע?
שהוא בן של
תרח. נכון, תשובה נכונה, מה מעבר לזה? עכשיו, אורגזדה, ומה עוד? מה? שרה, שרי. קשה ללמוד ממה שלא נאמר. אבל אולי דווקא היעדר אינפורמציה, זה שתיקה רועמת, ולכן קשה להניח שהיא מקרית או זניחה, ועוד נשווה את זה למה שכתוב במקורות אחרים בתנ"ך. תראו בראשית א', במקור א', בראשית פרק י"א, ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברה ואת נחור ואת ארן, וארן הוליד את לוט. וים אותרן על פני תרח אביו בארץ מולתו באור כסדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שמש את אברהם שרי, ושמש את נחור מלכה, ואתרן מקרא ועסקה, שרי יקרה, ויקח תרח ומולכי ארץ אור כסדים, ויבוא אותך וישבו שם. קראתי בדילוג. אז מה אנחנו יודעים עכשיו? אינפורמציה מפשט הכתובים, תרח אבא של אברהם, אברהם הוא הבן הבכור, יש לו אחים, יש לו אחיין בשם לוט, שרי יקרה, והמשפחה מתחילה מסע, אבל המסע נעצר בחרן, זהו. נקודה CO, נקודה IL. אין לנו עוד מידע מעבר לזה. ויותר מזה, אין לנו שום מידע שמראה לנו מדוע דווקא אברהם נמצא כמתאים מכולם לתפקיד שהשם מייעד לו. עכשיו, אם נשווה את זה לסיפורים אחרים בתנ"ך, זה רק יעצים את הקושי, למשל לסיפור של משה. סיפור הבחירה של משה מבליט את ההבדלים. סיפור מורכב שמתאר את הלידה שלו, נכון, לידה, ואחרי זה מחביאים אותו שלושה ירחים, ועל היאור, ותת הצו אחותו מרחוק, זה מה אלו, והוא גודל כאריסטוקרט, בבית של פרו, בארמון, רואים את האישיות המוסרית הנדירה שלו, בעל ידי ביטוי במצרים, כן, למה אתה כרעך, איש מכה, כן, ואיך אתה מתאים את מנהו בחול, במדיין. זאת פרק ב' בחומש מות, זה פרק שנקרא לו באנגלית, שכל עניינו, בילדאפ. שזה בעברית מה? זה בעצם מהווה רקע וסיפור, כדי להעצים את הדמות שהולכת בפרק ג' לקבל את מחזה הסנה. אז חז"ל לא עיוורים לדבר הזה, וחז"ל ברוח קודשם משלימים את הוואקום, ובשורה ארוכה די גדולה של מדרשים, מתחילים לתאר לנו ולהשלים את כל מה שחסר לנו. את כל החקירות התיאולוגיות שלו, דיברנו על זה שבוע שעבר, איך הוא התחיל לחשוב איש מנהיג לבירה, אם זה השמש או הירח או הכוכבים או אלמנט אחר, האם הוא היה בן 3, בן 13, בן 48. חז"ל מתארים כמובן איך הוא שבר את הפסלים, הכי חשוב, נכון? הוא מחמס את ערך אביב, ואת מסירות הנפש שהוא קפץ לכבשן האש, וככה הוא ניצל מגזרת מלך אור כסדים, הוא נמרוד. סיפורים שבהחלט מעבירים להם למה אברהם בהחלט ראוי, אולי הראוי מכולם, מדוע הוא נבחר, והם בהחלט, בהחלט יכולים להשתוות לבילדאפ של שמות פרק ב' שעושים למשה רבנו לקראת ההתגלות של השם כלפיו. אגב, הבריחה ממלך רשע שרוצה להרוג את אברהם די מזכירה את בריחת משה למדיין, כי פרעה מבקש להרוג אותו. נכון? אבל מה הבעיה? הבעיה היא מאוד פשוטה, שזה לא פשט. כלומר, זה לא כתוב. אף אחד מהסיפורים על כבשן האש ועל הפסלים ועל החקירות התיאולוגיות, שמש או ירח, גיל 3, גיל 48, אף אחד מהדברים הללו, לא רק שאין לו, רמז, כלום, אין זכר, כלום, זה לא כתוב. לכאורה, לפי התורה, פשוטו של מקרא. עד גיל 75, אברהם אבא שלום, לא חווה אף אירוע חריג בחייו. אני אגיד את זה יותר קשוח. עד גיל 75 אין שום אירוע שמבדיל את אברהם מארפחשד, או משלח, או מראו, או מיוקטן, או אלמודד, או כל מיני שמות שנזכרו בשישי שבי של נוער שלא כולם זוכרים בעל פה. אבל אני מבקש, אל תגידו זה לגננת, למה כל השבוע האחרון הילדים חוזרים מהגן עם יצר, אבא, איפה הפטיש? אוקיי? הם, מה לימדו אותם? לא לימדו אותם לקפוץ את כבשן האש. קדימה יותר. אבל לשבור את הפסלים זה... על פי פרסומים זרים כמובן, לא יודע מה, אוקיי? עכשיו, נוסיף ונאמר, לפי חלק מהפרשנים בפרקי אבות, אותם 10 ניסיונות בהם נתנסה אברהם אבינו, מתחילים רק מהציווי לך לך. והם לא כוללים את הניסיונות של לשבור את הפסלים, לקפוץ את כבשן האש, כלומר, אותם 10 ניסיונות לא כוללים את כל הניסיונות או כל האירועים המדרשיים שהם לא פשט. נסכם את זה לפי רבנו בחיי, מקור ב', רבנו בחיי פרק י' ב', ודע כי קודם שיזכיר הכתוב, ויאמר השם אל אברהם, היה ראוי להודיענו מעלותיו ומידותיו כדי שנכיר מיהו. ואחרי כך יזכיר הדיבור, כי כן עשה בנוח. מי זה נוח? איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח, ויולד נוח. אוקיי, אנחנו יודעים מי זה נוח. אבל למה אצל אברהם זה לא ככה? בוא נראה איך הרמב"ן מתמודד עם המבוא החסר, רמב"ן פרק י"ב פסוק ב', והנה זאת הפרשה לא בערה כל העניין, כי מה הטעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא עזוב ארצך ואיתי ואימך טובה, שלא הייתה כמוהו בעולם, מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלוהים או צדיק תמים, או שיאמר טעם לעזיבת הארץ, שיהיה בהליכתו אל ארץ אחרת קרבת אלוהים. אבל הטעם, מפני שעשו אנשי אור כסדים ממו רעות רבות על אמונתו בקדוש ברוך הוא, והוא ברח מהם ללכת ארץ כנען ונתעכב בחרן, אמר לו לעזוב גם אלו ולעשות כאשר חשם מתחילה, שתהיה עבודתו לו וקריאת בני אדם לשם השם וארץ הנבחרת, ושם יגדל שמו והתברכו בו הגויים ההם, לא כאשר עשו עמו באור כסדים שהיו מבזים ומקללים אותו ושמו אותו בבור ובכבשן האש. אבל התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי עבודה זרה ולפרש העניין שהיה בינו ובין אור כסדים באמונה, כאשר קיצרה בעניין דור אנוש וסברתם בעבודה זרה שחידשו. אז הרמב"ן מנסה ליישב קושי, את הקושי שלנו, בתירוץ שהתורה העדיפה לא להאריך ולהתמקד בדעות הנפסדות של עובדי עבודה זרה. בין כך ובין כך, היעדר המבוא לאישיותו של אברהם, ואם מסירת סיבה ספציפית למה הוא הנבחר, הופכת את הבחירה של אברהם לדבר שתכלס הוא לא תלוי בפרט כזה או אחר. כי אם זה היה תלוי, הם מביאים את זה. ובגלל שהוא עשה ככה וככה, בגלל שהוא הציל אותו מאת המצרי, את העברי שהמצרי מכה אותו, בגלל שהוא עזר להם על הבאר, אז הוא נבחר להיות רוען של ישראל, כן? אבל לא. בגלל שאין לנו שום מזכור, שום פירוט, זה אומר לנו שכל הבחירה באברהם זו בחירה שהיא נסמכת אך ורק על הכרעה אלוקית. דוגמה בולטת למודל הזה של אברהם, מצויה בנביאים, כוונתי לשמואל א' פרק ט"ז, שם דוד נמשך למלך, מבלי להסביר מי הוא, מה הרקע לכך, אני מכיר לכם פרק א', שמואל פרק א' פרק ט"ז, כן, הסיטואציה, שמואל מקבל את האינפורמציה מהשם ששאול כבר לא יהיה המלך, תלך לבית לחם, אחד מבניו של ישי, תעשה איתם את הזבח ותמשך אותו למלך. והוא רואה שם את כל הבנים, אך נגד שם נגד משיחו, אומר, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם, כי הם מאסתיו, אז אומר שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, נו באמת, התאמו הנערים? ויאמר עוד שער הקטן, והנה רואה בצון, לא שמואל אל ישי, שלחה, כן, שלחה ובקחנו, כאילו נסוב עד בואו פה. וישלח ויביאו, והוא אדמוני מפה עיניים, וטוב רואי. ויאמר אדוני, יקום משחהו, כי זה הוא. דרך אגב, איך קוראים לו אותו רצון אדמוני, שממש כעת נודע לנו שהוא מלך ישראל חי וקיים, איך קוראים לו? אנחנו לא יודעים, אין לו שם. רק בפסוק הבא, דרך אגב, נגלה איך קוראים לו. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחד, ותצלח רוח אדוני אל דוד. מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל ואיך ארמטה. אז כמו אברהם, יש כאן בחירה אלוקית אבסולוטית, מבלי לספק הסברים. זה שהוא אדמוני עם עיניים יפות, טוב רואי, זה לא סיבה. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהמבוא החסר לגבי אברהם? מה זה אומר לגבינו? ונציע עכשיו כמה פתרונות. הצעה אחת, מציע שפת אמת, הרבי מגור. גם שפת אמת חש בבעיית היעדר הרקע לדמותו של אברהם והבחירה בו. וכדרכה של החסידות, הוא מנסה לתרגם את זה למשמעות רלוונטית, על פי החסידות בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד. שפת אמת, לך לך תפרש למדבט. אחד הדרושים הראשונים יחסית, בחצי שנה הראשונה של הנהגת שפת אמת, ומאוד יסודי. רמב"ן נקשר אומר שפת אמת, שנאמר לך לך, מבלי שנזכר מקודם חיבתו. ובזוהר הקדוש נראה כי זה עצמו מהשבח, ששמע זה המאמר לך לך, שנאמר מהשם יתברך לכל האנשים תמיד, כמו שכתוב, וי לעינון, דשינתם נכון, אוי לאותם אנשים ששינה בעיניהם. ואברהם אמר לשלום, שמע וקיבל. וממילא נקרא רק הדיבור אליו, כי אלו לא נמצא מיוחד לשמוע, רק הוא. אבל בוודאי זה השבח בעצמו שהיה מוכן לקבל המאמר. לפי השפת אמת פה חידוש עצום. אין פה דטרמיניזם קיצוני. אברהם הוא הנבחר וזהו, ככה. זה עציץ ככה, לא, קבל את זה. לא. אלא אומר השפת אמת, השם יתברך, מאז בראש המים והארץ, קורא לכל האנשים, לך לך, לך לך, לך לך, פשחד, לך לך, ראו, לך לך, יוקטן, לך לך, אלמודד, לך לך, פלג, לך לך. ואף אחד לא שומע. או אף אחד לא פועל בעקבותיו. אברהם ולא, מה מעלתו? הוא הראשון שגם שומע וגם מתרגם את זה לסביב. בעקבות טווח הוא יוצא לדרך. אז ממילא מובן למה אין שום תיאור רקע לאברהם אבינו, כי למעלה מת זה בכלל לא משנה. בשונה מתיאור ההולדת והגדילה, הגידול של משה, שהוא כבר מה שקרה נולד להיות מלך, נולד להיות מנהיג, כל אחד יכול היה להיות אברהם אבינו שלום. כל אחד יכול וצריך, מה?
אתה אמר שפרח היה, הראשון ששמע,
השאלה הוא למה הוא הלך. הוא הלך כי השם אמר לו, ויכול להיות שתרח היה הראשון, אבל לא השלים. נכון, יכול להיות, מקבל יעקב, מה שאמר, מקבל.
פשטות השפתמת אומר שעדיין אפשר לשמוע.
נכון, נכון, פה אני מצליח להגיד. זה לא כל אחד יכול היה להיות אברהם אבינו, וכל אחד צריך להיות אברהם אבינו. חנן שיש אומר, כן? כל קרה והלכתי, נכון? ישמע את הכל ויהיה לך. לך לך. הוא אומר שפת אמת לא רק אליו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אומר שפת אמת, ויאמר השם אל הפרשד, לך לך. הוא לא הלך, אבל כתוב. ויאמר השם אל ראו, לך לך. לא כתוב, הוא לא עשה עם זה כלום, זה לא נכתב.
אבל היום יש, כאילו יש לנו כלים לגשת לקריאה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות,
כאילו.
לא יודעים מה צריכים לעשות, אבל יש
תורה שאומרת
מה לעשות
בגדול.
ולאברהם לא היה
את זה. הציווי, לך לך, נכון. למה? לאן? נכון, מסכים. ולכן, ניתן פה דוגמה.
טוב, בסוג של בעירה פנימית שמרה לו, כמו שמסוים, הוא שמע לה?
כנראה, לא זה קול פנימי או קול ווקלי, אני לא יודע.
גם היום אבל...
שנייה, אז זהו, אז יש פה חידוש עצום. אני אגיד על עצמי. זאת אומרת, גם אם אבא שלי לא רבי, ואני לא הולך אצל אדמור, עדיין אני יכול להיות רבי, כי מה זה תלוי בי? לא בייחוס שלי. לא שיש לי שאיפות בתחום המקצועי הזה, אוקיי? שמעתי בדיחה, שאם פעם מישהו, אם היום מישהו מגיע, מחפש איזשהו שידוך לגר צדק שאבא שלו מוכר פסלים, מה היה מקבל? איזשהו גרה צדק עיראקית ב-90 וגם היא הכרה. אוקיי? בואו עכשיו זה רק בדיחה. אוקיי? אבל בואו ננסה להציע אולי אפשרות אחרת. למה הרקע של הצמיחה של אברהם נסתר? וניתן לסכם זאת בהבנה שכתובה לכם בכותרת של דף המקורות, שבעצם יש לנו שני טיפוסים שנקראים אברהם. יש לנו אברהם של תורה שבכתב, ויש לנו תיאור נוסף של אברהם אחר, תורה שבעל פה. זה לא אדם אחר, אבל זה שני תיאורים אחרים לגמרי לגמרי. אברהם שבכתב ואברהם שבעל פה. מסעו הגדול של אברהם אבינו, בעקבות הציווי האלוקי, לך לך, התחיל שאברהם בן כמה? בן 75. כלומר, אברהם לא בגיל שמתחילים מסעות, אוקיי? עכשיו, על הולדת אברהם כבר קראנו בסיום פרשה הקודמת. אבל מלבד ההיכרות הבסיסית, עם המשפחה של אברהם, אין שום תיאור על אישיותו של אברהם, על פועלו, על אמונתו, ולכאורה ניתן לקבל את הרושם שעד הציווי, עד יציאתו למסע אל הארץ אשר הרקע, אין שום פרט שראוי לציון מבחינת החיים של אבי האומה. לעומת התורה שבכתב, התורה שבעל פה, התמונה שונה לגמרי, נכון? דיברנו על זה כבר עכשיו. חז"ל מתארים איך עוד ביותו ילד אברהם הכיר את בוראו והגיע למסקנה שאכן יש מנהיג לבירה, ובעקבות הגילוי הזה הוא לא מהסס לשבור את הפסלים שמהווים מקור פרנסה של אבא שלו, ואכן נמרוד משליך אותו לכבשן האש, אבל הוא ניצל באופן ניסי כמובן, כמו כל גיבורים. ועם זאת, התורה שבכתב ביותה כותבת הביוגרפיה הרשמית, נקרא לזה ככה, כותבת הביוגרפיה הרשמית של אברהם, מתעלמת מכל קורות חייו המוקדמים, קורות חייו העשירות והסוערות, בטרם החל במסע לארץ הקודש, הארץ הלא נודעת. אז צריך לברר מה ההבדל בין אברהם שבכתב ואברהם שבעל פה, כי זה דמויות שונות לגמרי. ואולי מתוך כך נוכל להבין למה התורה שבכתב בוחרת להשמיט את כל התיאור של ראשית חיי אברהם עד גיל 75. קדוש השם מכובד, רבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, ליקוטי שיחות, חלק כ"ה, מקור ו' לפניכם. והביאור בזה. בכך שהתורה פותחת את סיפורה על אברהם אבינו היהודי הראשון, בציווי הראשון שקיבל מאת הקדוש ברוך הוא, היא מדגישה את מהותו הייחודית של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אמנם אברהם עבד את השם עוד לפני הציווי לך לך, אבל עבודתו זו והבנתו הייתה בכוחות עצמו. הוא עצמו הכיר את בורו בשכלו והבנתו, ולכן גם הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא מבוסס על מציאותו שלו. לעומת זאת, לאחר שנצטווה את הקדוש ברוך הוא לך לך, נוצר בינו ובין הקדוש ברוך הוא קשר חדש, קשר שלא נבע ממציאותו שלו, אלא מהקדוש ברוך הוא. ההבדל בשני אופנים הוא, כאשר הקשר של האדם אל הקדוש ברוך הוא מצד האדם עצמו, הקשר הוא מוגבל בהתאם לכוחותיו המוגבלים של האדם. ואילו כשהקשר נובע מציווי הקדוש ברוך הוא, הוא בלתי מוגבל לחלוטין. זהו גם ההבדל בין הקשר של אומות העולם אל הקדוש ברוך הוא, ובין הקשר של עם ישראל אליו. זו אם כן הסיבה לכך שהתורה אינה מזכירה את פעולותיו של אברהם בחרן ובור כסדים, אלא היא פותחת בציווי לך לך. וכך מדגישה התורה שייחודיותו של אברהם אבינו, היהודי הראשון, אינה בהכרתו בבורא שבא מכוחות עצמו, אלא בכך שנצטווה לקדוש ברוך הוא לך לך. ציווי שנבע מבחירתו של הקדוש ברוך הוא. זוהי גם הסיבה לשכר הגדול שקיבל אברהם אבינו על עזיבתו את חרן והליכתו לארץ כנען. כי מכיוון שבכך קיים אברהם את רצונו הבלתי מוגבל של הקדוש ברוך הוא, ולא דבר שנבע מתכונותיו ומעלותיו שלו, גם השכר על כך הוא במידה בלתי מוגבלת. אומר לנו הרי בזכותו תגן עלינו, שאברהם שבעל פה הכיר את הבורא מכוח עצמו. הוא חקר, הוא השיג, נכון? זה במדרשים. אבל אברהם שבכתב פשט הכתובים, הכיר את הבורא מכוח הבורא, וזה העיקר. כי כל עוד מדובר בהכרת הבורא מכוח עצמו, אז זה מוגבל לכלים של כלי הכרה שכלתנים, של השכל האנושי. והכרה האנושית, מה לעשות? היא מצומצמת. היא יותר גבוהה מפרה והיפופוטם, אבל היא עדיין מצומצמת. וכאשר ההכרה בבורא מכוח הבורא, אז זה אינסופי וזה נצחי. אז מעין כך בדומה לרבי, אבל בסגנון אחר לגמרי, פרופסור נתן גרוסמן, השם יזכהו בחייהו, בספרו הנפלא, אודות אברהם אבינו, כותב בעמוד 38, מקור זין. ייתכן שגם אמירה תיאולוגית חבויה בשתיקה זו. הבאת סיפורי מבוא לבחירת אדם הופכת את הבחירה למותנית. גם אם הדבר לא נאמר בפירוש, זאת הודעת הקריאה. לו נבחר אברהם בשל מוסריותו, בשל צדיקותו, בשל מידה כזו או אחרת שנמצאה בו, הרי שבהתבטל תכונה זו אצל אברהם או אצל זרעו, שזה אנחנו, ניתן לטעות על הבחירה מראשיתה. אי מסירת סיבה ספציפית לבחירת אברהם הופכת את בחירתו לדבר שאינו תלוי בגורם זה או אחר, אלא כולו נשען על הכרעה אלוהית חופשית. ככה גם מסביר המהר"ל בנצח ישראל פרק י"א. אבל עכשיו נצא לתרץ תירוץ אחר שהוא מאוד מעניין ששמעתי דווקא מהרב גינצבורג שליטה. כן? מכפר חב"ד, מחשובי חסידי חב"ד בדורנו. שהוא גם עומד על הפער העצום בין דמותו של אברהם שבכתב לדמותו של אברהם שבעל פה. דמותו של אברהם שבעל פה זה דמות קנאית מאוד לאמת. אמת טוטלית. הוא ישבור את הפסלים, אם צריך הוא יקפוץ לאש. גם כל שכל אומרים לו הפוך. יש לו אמונה פונדמנטליסטית. הוא קנאי, קנאים, הוא קנאי חבל על הזמן. לעומת זאת, דמותו של אברהם של בכתב, זה דמות של חסד, עשייה טוב לזולת, התחשבות, הפכים. אז הרב גינצבורג מסביר שהתורה מעדיפה את העין הטובה, את החסד, על פני הפונדמנטליזם, על פני האמת הקיצונית שהולכת עד הסוף ולא רע בעיניים. אחרי גם, בצורה קצת אחרת, מסביר הרב מנובע בזכותות הגן עלינו, שהניסיונות של עשייה טוב החסד, ואפילו לך לך, כל יהודי יכול לעבור. אבל ניסיונות של קפיצה לאש וניפוץ פסלים כנגד כל העולם, לא כל אחד צריך לעבור בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. ולכן הם לא נכתבו בתורה שבכתב כהדרכה לדורות. אבל עשיית החסד, הכנסת אורחים, זה כן נכתב לדורות. הסבר נוסף על השוני בין הדמויות, מסביר ככה. עניינו של אברהם שבעל פה זה בין אדם למקום. הוא תועש מנהיג לבירה, שובר את אלילי עבודה זרה, קופץ אש על קידוש השם. אבל אברהם שבכתב שם את הדגש על בן אדם לחברו. הצלת סדום, הצלת לוט האחיין שלו, הכנסת אורחים בחום היום, נכון? ועדיין חשוב להדגיש שלמרות השוני הגדול בין תיאורי אברהם של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עדיין כל אחד מאיתנו נתבע לשלמות המקסימלית, אין בבן אדם לחברו, כפי שאברהם מופיעם בתורה שבכתב, והן בבן אדם למקום, כפי שהוא מופיעם בתורה שבעל פה. ואני אדגים את זה בסיפור חשוב ואמיתי, מטור של ידידיה מאיר, שזכה וחייהו, עיתון בשבע, פרשת נוח, תשעיני זין, זה השגחה פרטית. אני לא צורך עיתוני שבת, התגלגל לידי, ישר התקתי את זה. לימים ראיתי שבספר הנפלא, שסיוון וידידיה מאיר, רב מאיר, הוציאו על הרב אדלשטיין, אז זה בעמוד 232 מופיע, אבל אני התקתי את זה מהעיתון אז. אז שמרתי פה על הגרסת הנאורים מתשע"ז, שזה היה עוד בחייו של הרב אדלשטיין שנפטר כעבור כמה חודשים. הרב יעקב אדלשטיין לא יכול לדבר ממנהיגי הציבור החרדי ברמת השרון ובני ברק. הרב הנערץ בין ה-92 עבר לאחר ניתוח מסובך בגרון, ומאז הוא מתקשר בעיקר באמצעות כתיבה. תלמידיו מפיצים ביניהם את המכתבים מדברי התורה שהוא כותב בימים אלה, בכתב היד המסודר והמזוהה שלו, אבל לשמוע אותו הם לא שומעים. בתקופה האחרונה הוא החל בסוג של שיקום. מדובר בתהליך ארוך של עבודה ותרגול, שמטרתו לאפשר למטופל להתבטא איכשהו גם בלי מיתרי הקול. במפגש הראשון במחלקת אף אוזן גרון בית חולים שיבא, שאל אותו המטפל על אילו שתי מילים הראשונות הוא רוצה להתאמן תחילה. כלומר, שימו לב לשאלה, מה הכי דחוף לו לומר? יש לו רק שתיים כאלה שיבחר. עכשיו תעשו הפסקה ותחשבו בעצמכם, מה אתם הייתם עונים לו הייתם צריכים לבחור רק שתי מילים מכל אוצר המילים בעברית ולהשתמש רק בהן? מה הייתם מבקשים? חתיכת שאלה, אה? שכל אחד יחשוב. שתי מילים. הרב אדלשטיין ענה מיד. זאת אומרת, כתב מיד. אני רוצה לתרגל את אמירת המילה תודה ואת אמירת המילה אמן. וואו. הרי זהו בעצם תמצית כל התורה כולה. תודה, בן אדם לחברו, לאשתו, לילדיו, לשכניו, למוכר במקולת, לשומר בחניון. אמן, בן אדם למקום. שנזכה אנחנו בעלי יכולת הדיבור, להשתמש בשתי מילים האלה כמה שיותר, ויהיו הדברים לרפואת הרב יעקב בן מרים, אמן ותודה. הוא נפטר בשבט באותה שנה. סיפור מדהים על רב שחי בינינו. יש עוד הרבה מה להרחיב בסוגיית המבוא החסר אודות אברהם, אבל בכל זאת אין לדיין אלא מה שאין לו ראות, אבל כן עכשיו מתמקד דווקא בתורה שבכתב, הנגלית לעינינו. ועכשיו אני רוצה שננסה לעיין במבט מלמעלה על כרונולוגיית סיפורי אברהם, ונראה שגם אותם בעצם אפשר לחלק לשני חלקים. עכשיו, אין חולק על מה שכתוב בתורה, שבכתב. אבל יש מחלוקות רבות בין הפרשנים לגבי החלוקה של הכרונולוגיה של אברהם ליחידות משנה. עכשיו, כל התשובות נכונות במקרה הזה, כי זה פרשנות, הכל בכתוב. אני דווקא אשתמש בשיטה אחת לחלוקה, אבל כדי שנתכונן, נעשה איזשהו ניגון. איזה ניגון נעשה, שזה רעיונות, משהו שמח ככה, שיעורר אותנו. נו, יש הרבה ניגונים של... טוב, בוא, מקור תת בטבלה. יש פה מבנה של סיפורי אברהם ואברהם. טור ימין מחצית א', טור ב', טור שמאל זה מחצית ב', שכבר אברהם, ואפשר לראות שיש פה מבנה קונצנטרי. הרצוג שם, מי שלמד וכולי. אז אפשר לראות שבעצם כל אירוע בצד ימין יש לו מקבילה בצד שמאל, אבל זה בצורה של כמו פרסה. תסתכלו עליי ככה. כלומר, הסיפור הראשון זה תולדות תרח, זה בבראשית י' א', הסיפור האחרון רשימת בני נחור זה בפרק כף ב', אבל האירוע האחרון מקביל לאירוע הראשון, כאשר יש לנו שבעה אירועים בצד ימין, שבעה אירועים בצד שמאל, זה 14 אירועים, מה שאתה אומר שבעצם יש לנו 15 אירועים, כי יש את האירוע השמיני, שבו בעצם הוא נקודת המפנה. אז בואו נעבור את זה בקצרה. הסיפור הראשון אצל אברהם זה תולדות תרח, אברהם נחור והרן. הסיפור השני זה הצו על ניתוק אברהם מבית אביו, לך לך, אל ארץ אשר אראך. הסיפור השלישי זה מסעות אברהם בארץ כנען בקריאה בשם השם. סיפור הרביעי, שתי פרידות אברהם מבני משלחתו. שרי נלקחת לבית פרעה ומוחזרת, ולוט, אחיינו, פורש לסדום ואינו שב. סיפור החמישי, הצלת לוט משבי סדום. הסיפור השישי, הבטחת הזרע והארץ, ברית בין הבתרים, והחשבה לו לצדקה. הסיפור השביעי, בשורת המלאך על ידת ישמעאל לאמו. נקודת המפנה, האירוע השמיני, ברית מילה בשינוי השם. ועכשיו, הסיפור הבא, בשורת המלאך על ידת יצחק, הסיפור מקביל לאירוע השביעי, בשורת המלאך על ידת ישמעאל. הסיפור הבא, דיון על החוות הארץ ושמור דרך שם לעשות צדקה ומשפט, מקביל להבטחת הזרע ברית בין הבתרים. והחשביה לו לצדקה. הצלת לוט מחורבן סדום, הסיפור הבא מקביל להצלת לוט משבי סדום. והסיפור הבא, שתי פרידות אברהם בני משלחתו, שרה נלקחת לבית אבימך ומוחזרת, ישמעאל בנו מגורס למדבר ונושב, מקביל הפרידות משרי ומלוט. באירוע הרביעי. האירוע הבא, ברית אברהם ואבימלך בבאר שבע וקריאה בשם השם, מקביל לסיפור השלישי, מסעות אברהם בארץ כנען וקריאה בשם השם. הסיפור הבא, הצו על ניתוק אברהם מבנו, לך לך, עקדת יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, נכון? על אחד מה שאומר אליך, זה לך לך אל ארץ אשר אראך. והסיפור האחרון, רשימת בני נחור, מקביל לתולדות תרח. פשט. חלוקה יפהפייה. אז אם אמרנו מקודם שיש שני תיאורים של אברהם שבכתב ושבעל פה, אברהם עד גיל 75 ואברהם עד גיל 175, אז לאור סידור סיפורי אברהם בטבלה שראינו עכשיו, גם בתוך אברהם שבכתב, אל תגלו, אבל זה כתוב, יש בעצם שתי מחציות שמקבילות במבנה קונצנטרי, אבל, אבל נקודת המפנה, חוליית הקישור והמעבר, זה שינוי השם, כלומר יש לנו סיפורי אברהם, סיפורי אברהם, ובאמצע השינוי השם. וכמובן העניין אומר דרשני. אז כדי לעמוד על היחד משתי המחציות, צריך להבין את שורש החידוש של הסיפור המרכזי. כלומר, מה זה ברית מילה? מה זה שינוי שם? בראשית פרק י' ז'. ויהי אברהם, מקור י', בן 90 שנה ו9 שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפניי ויהיה תמים, וכולי, ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך מאוד מאוד, מדלג וכולי. והקימותי בריתי ביני וביניך בן זרחה אחריך לדורותם לברית עולם, להיות אחד אלוהים ולזרחה אחריך. מברית המילה והלאה אברהם נדרש להתהלך לפני אלוקים, וכמובן הקדוש ברוך הוא מצידו יהיה לו ולזרוע אחריו לאלוקים. מברית המילה והלאה דמותו של אברהם מתוארת כבעלת קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. אברהם מתואר כמי שזוכה למערכת יחסים אינטימית, ייחודית עם הקדוש ברוך הוא, ולכן מובן למה מעל אחרי ברית המילה, לא פחות ולא יותר, אברהם זוכה לביקור של הקדוש ברוך הוא באוהל שלו. ולא בתור בשורה להגר במדבר על הנמיים הרחק מהאוהל של אברהם. מדרש רבה, מלכית פשם עם זין. אמר אברהם, עד שלא מלתי, היו העוברים והשווים באים אצלי, תאמר, מי שמלתי אין באים אצלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלא מלתי, היו בני אדם הרעלים באים אצלך. עכשיו, אני בכבודי נגלח עליו דכתיב, וירא אליו אדוני. כך גם ביחס לסיפור 6. סיפור 6, כל המסע ומתן, מקח וממכר של אברהם מקדוש ברוך הוא, על סדום, מאיפה זה נובע? כי קדוש ברוך הוא מוצא לנכון לשתף, אני מדגיש פה, קדוש ברוך הוא מוצא לנכון לשתף בן אנוש בתוכנית האלוקית, להפוך את סדום. לא מצאנו התייעצות עם בן אנוש לפני הסיפור הזה, נכון? מה, הוא אומר בו, מה, מחסה, אני מבין מה שאני עושה, מה, יש אבא אמינה שאני אסתיר ממנו משהו? בתחילת המחצית הראשונה, אברהם נדרש להתהלך בארץ. קום והתהלך בארץ וכל הרוחבה. בסיפור המרכזי, בברית מילה, הוא מצווה, התהלך לפניי ויהיה תמים. אפשר להדגים זאת בעוד דוגמאות. אז לסיכום, ניתן לומר שבמחצית הראשונה של הסיפורים, אברהם מוצג כמי שעושה את מצוות אלוקיו כאדם מן השורה, שמקבל עליו את מרות האל בצייתנות. שנאמר אברהם הצייתן. אבל במחצית השנייה פועלים הקדוש ברוך הוא בקרבה זה לזה, שלא לומר אפילו בשותפות. עוד נקודה, אודות מיקום ברית המילה ושינוי השם כנקודת מפנה, סיפורי אברהם ואברהם הם שתי יחידות בנות שבע חלקים, כשהמרכז זה הפרשייה השמינית, מההתחלה והסוף, ברית המילה ושינוי השם. עכשיו ברור הקשר של הברית, ברית מילה למספר 8. אבל גם שינוי השם, קשור בכך ששמונה לפי המהר"ל זה מעל הטבע, נכון? גם בשינוי השם יש משהו על טבעי. הסדר הישר זה י' כ' ו' כ'. אבל בשינוי השם יש משהו על טבעי. ו' כ' קודם ל... יוד קי, ויהיה ברכה, ויהיה, וו קי, יוד קי. ובעצם כל הניתוח העמוק הזה מבחינה ספרותית ועיצוב קונצנטרי וכולי, מושתת על העיצוב הספרותי של אברהם אבינו, הכל כבר הסנגורם של ישראל. רב לוי יצחק בן פר עשה השם מברדיצ'ב, אומר את זה בקדושת לוי בצורה אחרת, כן? מה קורה יוד ב', סנגורם של ישראל קדושת לוי על הפרשה, ויהיה ברכה, הכלל, יוד כה רמז על השם יתברך, וו כה על ישראל. ועד אברהם, כן, יש לנו יוד כה וו כה, שדבות ישמחו השמיים ותגיע לארץ. יוד כה ישמחו השמיים, העליונים. וו כה ותגיע לארץ, שדבות ותגיע לארץ, התחתונים, רומז על ישראל. אומר הסנגורן של ישראל, ועד אברהם לא היה מי שיעורר השפע מלמעלה, והיה השפע מן השם לבדו, נמצא השם יוד כה קודם וו כה, ומשבא אברהם היה התעוררות השפע מלמטה, נמצא וו כה קודם יוד כה. וזהו ויהיה ברכה. וזהו שאמרו בתבחה ונברכה במדרש, והיה הוא שמחה. מה זה והיה? כלומר, וו קי קודם יוד קי. נרמז על התעוררות התחתון. והיה ברכה. מה זה אומר? עכשיו שאברהם הוא שותף של הקדוש ברוך הוא. הוא לא איזשהו נתין כנוע וצייטן בלבד. הוא שותף. אז שותף, גם הוא יכול להמשיך שפע. במקום שעכשיו היוד כבב כמעליונים לתחתונים, ואברהם הוא תחתון, הוא לא עליון. אז יוד כמשפיע לבב כ, ועכשיו הוא משבא אברהם, והיה התעוררות השפע מלמטה, נמצא בב כ, קודם יוד כ, וזהו ויהיה ברכה. וזהו עם העלה של השותפות, שהתחתון שותף עם העליון. אז עכשיו השותפות בין אברהם הקדוש ברוך הוא, זה בכלל ויהיה ברכה. אין והיה אלא לשון שמחה. כעת גם לתחתונים יש כוח השפעה. ובלבד שהם בזיקה ישירה לעליונים. וזה באמת לשון שמחה. כמו בסיפור המרכזי של אברהם ברית מילה, מה נאמר לו? יתהלך לפניי, מה ההמשך? ויהיה תמים! פשט! אז זה ויהיה, וו קי, יוד קי, עכשיו שותפים! ביחד! לכן זה לא יוד קי, וו קי. וו קי יוד קי. קודם התחתונים, אחרי זה העליונים. וו קי קודם ליוד קי. ולא יקרא עוד שמחה אברהם, והיה שמך אברהם, שוב פעם, והיה וו קי קודם ליוד קי. פשט, קבלי, אבל זה פשט. הערה האחרונה לסיום ולסיכום, הערה משמעותית מאוד. דיברנו על המעלה הגדולה של אברהם, שבשונה מאברהם הצייטן, אברהם מתעלה לדרגת השותף הנאמן. כן, יש לך עורך דין ויש לך... שותף, שותף מנהל, בכיר, נכון? אז יש את אברהם הצייטן, הסטאג'ר, יש את אברהם השותף. זה דרגת אברהם אוהבי. המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. אבל, וזה אבל חשוב, שותפות ונאמנות לא מבטיחה מימוש של כאן ועכשיו של היעד הסופי. והבנת העיקרון הזה זה דבר מאוד יסודי בתפיסת האמונה, בטח בדור שלנו. בדור שלנו לא תמיד, לא רוצה להגיד תמיד לא, אני אגיד לא תמיד, עכשיו זה חי קדושת לוי, נדון לקו זכות, לא תמיד יש סבלנות לתהליכים. הכל צריך להיות כאן ועכשיו, בחיית ריאליטי שואו, כאילו, שלום, עכשיו, 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 הכל עכשיו. אין סבלנות לתהליכים. ואם נסתכל על אברהם במשקפיים של כאן ועכשיו, האם הוא זכה למימוש השותפות? לקצור את הפירות של הארץ המובטחת? בואו נראה. שוב פעם, חוזר פרופסור גרוסמן הנפלא בספרו על אברהם, עמוד 419. בבחירת אברהם מתחדש אחד מן העקרונות המכוננים של היהדות. רעיון הבחירה. לפני המבול הייתה האנושות כולה הנמען של השם, והדרישה לנורמה מוסרית של התנהלות הופנתה בשווה לכל. לאחר המבול ולאחר פיזור העמים בארצותיהם, נבחר אדם אחד שהוא וזרוע אחריו הופכים להיות גיבור הסיפור המקראי. כפי שראינו, מטרת העל של בחירתו היא שהתברכו בו כל משפחות האדמה. אך הטקטיקה להגיע לעולם מתוקן השתנתה. ומעתה הדרישה להתהלך לפני השם ולהיות תמים, מכוונת במיוחד למי שמצוי בברית שקמה בין אברהם לשם. דווקא משום כך מפתיע לגלות שהאדם האחד שנבחר על ידי השם להקמת אומה, לא זכה למימוש הברכות שהורפו עליו בקלות. הקרותה של שרה ניצבת לאורך מחזור הסיפורים כסתירה להבטחות השם, שחוזר ומבטיח לאברהם ולשרה שהם עתידים לזכות לזרע רב ושמלאכים יקומו מהם. הניסיון המתמיד שאברהם מצוי בו בשורשו של ניסיון האמונה, להאמין שדבר השם יקום, אף על פי שהמציאות מורה ההפך. בסופו של דבר, אברהם ושרה יורדים מן הבימה כשהבטחה מלווה אותם ולא מציאות. עליהם להאמין שדור רביעי, דור רביעי, ישובו לארץ המובטחת וירשו אותה. עליהם להאמין שזרם עוד יהיה ככוכבי השמיים וככל אשר עפעפת הים, אך הם לא זכו לראות זאת בעיניהם. הם זכו לקנות חלקת קבר ולטעת אשל בבאר שבע, אך לא זכו לראות את יהודה מתממש בחייהם. יהיה מי שיאמר, שימו לב, אולי שתדק בדבריו, יהיה מי שיאמר שלפנינו טרגדיה. אך למעשה לפנינו סלילת דרך שמטווה אמונה בקיום ההבטחות בעתיד, גם ללא תימוכין במציאות הריאלית. זוהי היעטרות לאתגר ללכת בדרך ארוכה שעוד תגיע ליעדה השלם, גם אם לא הגיע העת לכך ברגע זה. כלומר, לפי הסיכום הזה, יוצא לנו בעצם שיש עוד אפשרות נוספת לחלק את התקופות אצל אברהם אבינו. לא רק אברהם שבכתב ואברהם שבעל פה, לא רק אברהם הצייטן של מחצית א', לעומת אברהם השותף הנאמן של מחצית ב', שבתורה שבכתב, אלא אפשר לחלק את אברהם של ההווה בספר בראשית, אברהם של ההווה שלא זוכה למימוש מיידי, ואת אברהם של העתיד. אברהם העתידי, כלומר אברהם שאחרי חומש בראשית. אם אתם שואלים אותי לאיזה אברהם אני מתחבר, זה פשוט. לאברהם שבעל פה שבאור כסדים, או לאברהם שבכתב שבארץ כנען, לאברהם שבכתב הצייטן, או לאברהם שותף הנאמן, לאברהם של ספר בראשית בעבר, או לאברהם של העתיד. אז בלי להתלבט, התשובה של אמא. לא, לא, תשובה אחת, מה זה הכל? אברהם של העתיד, אתם יודעים למה? כי אברהם של העתיד זה ההווה שלנו. זה אנחנו. איפה אנחנו נמצאים פה עכשיו? איפה? הר חברון. פה הוא הלך. פה. יש לי חיבה יתרה לגוש דן, אבל שם הוא לא הלך. אולי גרר. אבל לא. פה. אנחנו. אברהם של העתיד זה אנחנו. אברהם שרווה נחת ממימוש הברכה, ויהיה ברכה. כל משפחות האדמה, לך תנו לזרעך, הארץ שלנו. אברהם שממש תתיבו, יתהלך לה ויהיה תמים, זה אנחנו. התודעה הזו, תודעת ההווה שלנו, על פי העתיד של אברהם, זה באמת המגן אברהם. זה מה שמגן עלינו, שומר עלינו. מקדם אותנו, לא רק להיות מאמינים צייטנים קנועים, אלא לראות את הברכה. להיות שותפים נאמנים לקדוש ברוך הוא כמו אברהם. ולדעת שגם אם עוד לא זכינו למימוש השלם, אנחנו בדרך. נכון, יער בית השם מראש כל... בעזרת השם. לא, כאן ועכשיו, לא. כן, היה זה, לא חוגגים יום העצמאות יותר. היה זה, הממשלה, היה לה, זה... רגע, רגע. סבלנות. כיבוש הארץ, יהושע כבש, נכון? 2488. מתי נבנה בית המקדש? גמרא בזבחים. רק בשילו היה משכן 369. 14 שנים בגלגל, כיבוש ונחלה, אחרי זה בגבעון. נחסוך את המתמטיקה, כעבור 480 שנים. אנחנו כולה בשנת ה... כמה למדינה? 73? עוד מעט 74? ואין לנו יהושע בן נון. ולא אהוד בן גרה, ולא גדעון, ולא דבורה, ולא שמשון. ולא שמואל ואחרים, ולא דוד המלך. לקח 480 שנים. אז אני לומד מאברהם להיות שותף נאמן. לדעת שאני אברהם העתידי, אני המימוש ויהיה ברכה. וזה המגן אברהם שמגן עליי באמונה שלי, בחיים שלי. ולדעת ללמוד מאברהם, סבלנות. אם לא היום, אז מחרתיים. שיר יפה כזה, נכון? לא נשאיר אותו עכשיו. אין זה היה, אלא לשון שמחה, שנאמר. תני נאי 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 יא 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 נאי 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 ימב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב יא נאי 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 יא 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 תני נאי 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 יא יא ימב ב יא נאי 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 ay 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 ba 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 ya ba ba ay 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 na ay na 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 ya na na ya ya ye ya na na ya ba ba ay 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 ya ba 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 ay 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 ya ya na na ya na na ya 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 ba 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 ya 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 na ya na 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 ya ni na na ya na 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 ya ni na 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 bam 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 ni na na ya na na ya bam 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 ya ye ya bam 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 ya na na ya 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 ni na na ya ba ba ma ya ye ya ni na na ya na na am ba 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 ya ni na na ya na na ya na na ya ba ba ma ram ba 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 ma ya 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 na na ya 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 כמובן קל לדבר על זה ולשיר את זה, אבל לחיות את זה, זה החיים שלנו, זה האתגר שנרצה, אם נרצה גם נזכה ונחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.